עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, כ"ו במר חשוון תשע"ט, ברכנו את החודש, חודש כסלו, שבאמת נזכה לחודש כולו מלא רק בבשורות טובות. אנחנו כאן איתכם קצת אחרי 10 בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה אני בחרתי לפתוח בסיפור. הסיפור הזה מתוק להפליא, כתבה אותו ביילי פרדקין. הוא זכה בפרס משרד החינוך באגף למתמחים בראשות דוקטור שרה זילברשטרום. הסיפור הודפס באסופת סיפורים לשנת 2018. ומאחר ואימא של ביילי, גיטה, היא חברה טובה של אימא שלי, אז הסיפור הגיע אליי, ותכף תבינו למה הסיפור המתוק הזה אפילו זכה בפרס. שנה בחייה של גננת מתחילה. זה ככה השם של הסיפור, ושוב כתבה אותו ביילי פרדקין. רציתי להיות גננת מעולה, נהדרת, כזו שכולם רוצים לילדיהם. חלמתי על היום שאשב בגן בשעת המפגש, הילדים יהיו מרותקים למוצא פי, ואני אלמד ואספר, אשיר ואחנך, והכל יהיה בנעימות, בחמימות וברוגע. ובתום יום הלימודים, אחבק את הילדים הרכים, ובחיוך מלבב, אבטיח להם שניפגש מחר לעוד יום נפלא. במהלך שנות הלימודים והעבודה המעשית, ראיתי גננות כאלו, ורציתי להיות כמותן. ואז הגיע תורי, או כך לפחות חשבתי. ביום חם של חודש מאי 2016, לקחתי רכבת ואוטובוס והגעתי אל רחוב השלושה בתל אביב. נרגשת ושמחה עם התעודות המצוינות וההמלצות שאספתי במהלך שנות הלימודים ובשנתיים האחרונות שבהן עבדתי כממלאת מקום. ממלאת מקום היא גננת שמקבלת טלפון ב-7:40 כי הילד של הגננת קם חולה ועכשיו תגיעי תוך רבע שעה לגן שנמצא בכלל בקצה השני של העיר. ומחר אולי נצטרך ואולי לא, נודיע לך בבוקר. ממלאת מקום היא הגננת שצריכה להיכנס בכל יום לגן אחר. ולנסות לזכור שהילדה עם הקוקו הארוך רגישה ללקטוז, אז לא לתת לה משהו חלבי בטעות, והילד בחולצה התחלת לא מסתדר עם הילד בחולצת הפסים, אז לשים לב שלא מתחיל ריב בגן. ולתאומים קוראים יובל וירדן, אבל את לא זוכרת אם יובל זה הבן או הבת, ויש גם תאומים זהים בגן, אז את לגמרי הולכת לאיבוד. אבל בסופו של דבר, מי שקובע אם תצליחי להעביר יום נעים בגן עם הילדים שאת בקושי מכירה, זו לא את, זו רק הסייעת. כן, כן, הסייעת. אם תצליחי לא להכעיס את הסייעת, יהיה לך יום טוב. ואם תצליחי לרכוש את אמונה, לזכות באהבתה, אז בכלל יהיה לך יום נפלא. לפיכך, עלייך לזכור ששושנה לא מוכנה שתכניסי לגן ילדים עם חול בנעליים, ולכן כולם חייבים לחלוץ נעליים ולנער את החול בחוץ. ואילו רוזט לא מרשה לחלוץ נעליים בגן או בחצר בכלל. אז כל זה היה בשנתיים האחרונות. הייתי ממלאת מקום וראיתי עשרות גנים, 40 או יותר. מאות מתוקים פגשתי, הרבה שירה ואורי ונועה, מאיה וגל ואופרי ואיתמר. בכל גן הייתה לפחות מאיה אחת. נכנסתי לחדר ההמתנה עם שיר בלב והבטחה למצוא תפקיד חדש. אני אהיה גננת משלימה. יהיו לי שניים או שלושה גנים, הילדים המתוקים יחכו לי משבוע לשבוע. ואני, הגננת האהובה, אתקבל בנשיקות ובחיבוקים. בחדר ההמתנה, על ספסלי המתכת והפלסטיק, גיליתי שורות ארוכות של בנות שכולן משוועות כמוני לקבל עבודה. כולן מצפות שאחת מהמפקחות תפתח בפניהן את הדלת. התור התקדם לאיתו, הבנות נכנסו ויצאו. בינתיים שיננתי את המשפטים שתכננתי לומר ואת הסימולציות שעשיתי טרם הרעיון. עד היום אני לא מצליחה להבין איך עברתי ממפקחת אחת לשנייה. עד לשביעית. שש מפקחות העיפו מבט קצר בקורות החיים שלי ושלחו אותי בדחיות ובתירוצים. על סף ייאוש ובדמעות בעיניים עמדתי להיכנס למפקחת האחרונה. העליתי בעיני רוחי את החלום שלי, חלום של גננת אהובה, מוקפת בילדים מתוקים, ונכנסתי לחדר. חיוך, ברכת שלום, זיק בעיניים. את ליבי, היא אמרה, אני זוכרת אותך. זהו, העניינים הסתדרו. אומרים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. הרגשתי כמו ילדה קטנה, ורחל האמינה בי. היא נתנה לי לעבוד כגננת משלימה בשלושה גנים. חשבתי שזה לא יהיה קל, אבל לא דמיינתי עד כמה קשה זה יהיה. נזכרתי בפרקי ההסתגלות לגן. היו בהמתחתי עצות רבות שקיבלתי כיצד להקל על הילדים הרכים את ההסתגלות. אבל אף אחד לא נתן לי עצות כיצד להקל עליי את ההסתגלות. כשכמעט נשברתי ורציתי כבר לנטוש, המבט התמים של גילי גרם לי להישאר. גילי היא ילדה מתוקה, לא מורגשת כמעט, תמיד לבדה. עסוקה במשחק או בציור, ילדה צייתנית וקשובה. מעולם לא ראיתי אותה נדחפת, חוטפת או נלחמת על מקומה. בסוף יום הלימודים, הקוקו שלה נשאר מסודר בדיוק כמו בבוקר. בשעת המפגש הייתה יושבת ומקשיבה, לא משתתפת, לא מדברת ולא עונה לשאלות. זיהיתי שלגילי יש אילמות סלקטיבית. הסייעות אישרו שאכן זה המצב. גילי לא מדברת עם אף אחד בגן. יש שתי בנות שהיא מוכנה לשחק איתן. משחקת ושותקת. ניסיתי לשתף אותה בפעילויות בגן, אבל מעולם לא לחצתי עליה. מדי פעם היא עצרה איתי קשר עין והנהנה בראשה. אבל לא הוציאה מילה. הימים בגן היו קשים, בטח בהתחלה אבל גם אחר כך. עבדתי כאמור בשלושה גנים שונים, וניסיתי ללמוד ולאהוב 90 קטנטנים מתוקים. בשני גנים הצלחתי להשתלב באופן סביר. הצוות היה נעים, והגננות הראשיות שיתפו פעולה. הבעיה הייתה בגן השלישי הנוסף. שם לא מצאתי את מקומי. הסייעות החמיצו פנים, הגננת הראשית הייתה קשוחה ותובענית, ובכל יום הייתי יוצאת מהגן בדמעות. החזקתי את הדמעות עד שהגעתי הביתה, שם הייתי מתפרקת בבכי, בוכה על כל המאמצים שעשיתי כדי להיות גננת דגולה בישראל. והנה אני, גננת מסכנה, שלא מצליחה להעביר יום אחד בנעימים בגן. לא מסתדרת עם הסייעות, לא זוכה להבנה מהגננת החונכת, מקבלת ביקורת מהמדריכה וסופגת חשדנות וזלזול מההורים. לאחר יום עבודה בגן, הייתי מותשת, נפשית, פיזית, אפשרתי לעצמי מנוחה קצרה, ואז המשכתי אל תוך השעות הקטנות של הלילה, בהכנות, ליום המחרת, מנסה לרצות את הגננות הראשיות, את המדריכות, את המפקחת, ואת ההורים כמובן. פעמיים התקשרתי למפקחת כדי לבקש לעזוב, וניתקתי, עוד לפני שהיא הספיקה לענות. עשרות פעמים כמעט התקשרתי, ובכל פעם כשהחלטתי להישאר בגן, בגן השלישי הזה, למרות כל הקשיים, היה זה רק בגלל המבט של גילי. רציתי כל כך לעזור לה. הרגשתי שיש לי מסילה סודית ללב שלה, ושאני לא יכולה לנטוש אותה. במובן מסוים, הזדעיתי איתה. הרגשתי שותפה לחרדה שלה. גם אני הייתי בסוג של חרדה משתקת בגן הזה. בסופו של דבר, הימים בגן השתפרו. הילדים היו רצים אליי בבוקר בשמחה, מחבקים אותי, קוראים בשמי. הם אהבו את השירים והסיפורים שלימדתי אותם. וההורים החלו לתת לי משוב חיובי. נכון, עדיין לא הייתי הגננת שדמיינתי, אבל לפחות יכולתי לסיים את היום בחיוך. גיליתי שאני מסוגלת להחזיק את הילדים קשובים בשעת מפגש, בלי לגעור בהם, בלי להעניש. הילדים המתוקים היו מרותקים למוצא פי. ולעיתים, ככה לפעמים, הייתי הגננת הזאת שחלמתי להיות. הבנתי שהילדים לא זקוקים ליצירות מסובכות. הם רוצים ליצור דברים פשוטים, משימות נחמדות שקל לבצע, ולחוות בהן תחושה של הצלחה. ככל שהשתפרו הימים, ראיתי שגם גילי מרגישה נוח יותר בקרבתי, ואז החלטתי שגילי תהיה הפרויקט שלי. הודעתי לילדים בגן שמהיום גילי היא העוזרת שלי. גילי הייתה יושבת לידי בשעת המפגש באופן קבוע. היא הייתה אחראית לחלק את קופסאות הצבעים ואת חומרי היצירה. היא בחרה ספרים והחזירה למקום. העצמתי אותה ושיבחתי אותה בפני כולם. הילדים לא קינאו בה. היא הייתה כל כך סגורה ומרוחקת שגם העדפה כזו לא עוררה קנאה. אבל אני ראיתי שהיא כל כך נהנית לקבל את תשומת הלב הפרטנית שלי. נכון, היא עדיין לא דיברה איתי. ואז פיתחתי עבורי ועבור גילי משחק של תמונות. הכנתי כרטיסים עם תמונות שונות שמייצגות רגשות או חוויות מהגן. כאשר היא הצטיינה בפעילות, נתתי לה כרטיס עם כתר. כאשר ראיתי בפניה שהיא עצובה, נתתי לה כרטיס עם פרצוף עצוב. עודדתי אותה לתת לי כרטיסים מתוך הערימה. היא החלה לתקשר איתי באמצעות הכרטיסים. זו הייתה שפה פרטית שלנו, וראיתי שהיא מרגישה איתה נוח. קיוויתי כל כך שהיא כבר תעבור שלב ותתחיל לדבר, אבל זה עדיין לא קרה. ואז יום אחד, גילי נעדרה מהגן. היא הייתה חולה. לא משהו רציני, זו הייתה מחלת חורף קלה. אבל החלטתי שזו הזדמנות עבורי, והלכתי לבקר אותה. חציתי את סף הדלת. היא רצה לקראתי, חיבקה אותי, והשוויצה בפני בני משפחתה. נדעמתי לראות עד כמה האילמות הזאת היא אכן סלקטיבית. בביתה גילי הייתה ילדה תקשורתית ושמחה. הבאתי לה מתנה קטנה, שיחקתי איתה במשחקי בובות, ונפרדנו בחיבוק אז. למחרת, גילי הגיעה לגן, אוחזת בידה קטנה את המתנה שהענקתי לה. ניגשתי אליה ואמרתי, בוקר טוב גילי. הוקעתי באלם, כשהיא, גילי, השיבה לי בלחש, בוקר טוב הגננת. איזה סיפור מתוק, ולא בכדי הוא זכה בפרס משרד החינוך באגף למתמחים. הלוואי, וכל גננת, מורה, לא יודעת, רי בחיידר, פשוט תקשיבו שוב באוזניים שלכם לסיפור המתוק הזה, ותפנימו את זה. כל ילד קטן צריך רק מבוגר אחד שיאמין בו.